רדיו סול סימו אייר, הרדיו של ישראל. כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום, בין 4 ל-6, לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום, בין 4 ל-6, ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת... רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות ולכל הצופים והצופות. אתם על רדיו סול בתוכנית כי אני חייל, התוכנית שמנגישה לכם מידע בכל מה שקשור לשירות הצבאי. ואם לא שמתם לב, אז עברנו ליום שלישי. יום שלישי בשעה 13:00 במקום ביום שני. וזה בעקבות חידוש ורענון של לוח השידורים שלנו, ושיתוף פעולה למעשה ייחודי וראשון מסוגו בין רדיו אינטרנטי לרדיו אזורי. 102 FM, כל הים האדום, וכדאי שתכירו, מהיום אנחנו ביום שלישי בשעה 13:00. כוונו את השעונים, שימו לב, תעקבו אחרינו. ובדרך כלל, כמו שאתם ככה מכירים, אז התוכניות שלנו מוקדשות להנגשת מידע על מה שקורה היום בצבא. מידע שנועד למיועדים לשירות, מידע שנועד למי ש... אמורים בקרוב להתגייס. מידע עדכני. היום אנחנו נחרוג קצת ממנהגנו, ונדבר על אות המערכה, שהוא ענק ויוענק ללוחמים ששירתו ולחמו ברצועת הביטחון בלבנון. נזכיר שחיילי צה"ל וצד"ל לחמו ברצועת הביטחון משך 18 שנים, בין 1982 ל-2000, ורק השנה, 2021, באיחור ניכר, הוחלט בממשלה על הענקת אות המערכה, ואיתנו באולפן סגן אלוף במילואים מנחם שכטר. מנחם, צהריים טובים.
צהריים טובים.
נציג אותך, נגיד שהיית סגן מפקד דובדבן, קצין ולוחם בעצמך, וגם אחיו של סגן ישי שכטר, זיכרונו לברכה, שנהרג בלחימה ברצועת הביטחון. ונעשה ככה את ההקשר רגע אחד, ונציין שאתה היית כאן באולפן לפני בערך שנתיים, ודיברנו ארוכות על נפילתו של ישי זיכרונו לברכה, ועל ההתמודדות שלך, וההתמודדות המשפחתית. והיום אנחנו ככה ממש לפני לג בעומר, ואתה חוזר אלינו לאולפן. ולמה אני מציינת את ההקשר הזה של לג בעומר? כי עשיתי ככה לקרוא קצת לקראת החג, וראיתי שביום הזה בלג בעומר, אתה בטח יודע את זה יותר טוב ממני, נפטר רבי שמעון בר יוחאי, שחיבר את ספר הזוהר, ובפטירתו הוא ציווה את התלמידים שלו בכל שנה לציין את היום הזה של הפטירה שלו כיום שמחה דווקא. ובלג בעומר אנחנו חוגגים את חייו של רבי שמעון בר יוחאי ואת גילוי הרובד הפנימי הזה של התורה. ואני חושבת שבפעילות שלך, זה סוג של פעילות לא רק של הנצחה, אלא של לחגוג את החיים. אני מפרשת את זה נכון, או שאני לוקחת את זה לכיוון שלי?
כן, אנחנו חוגגים את החיים. חוגגים, אם נתחיל לישי, כן. אז אנחנו חוגגים את הבר מצווה שלו כל שנה עם החברים שלו בשבת ויקרא.
אוקיי.
אנחנו מגיעים למשפחה, והחברים מגיעים עם כל המשפחות שלהם, וממש אנחנו חוגגים לו את ישי, ומספרים על החיים ישי, על החיים של ישי. וגם ביום הולדת שלו אנחנו עדיין מזכירים, ואומרים, הילדים שלי אומרים, לדוד ישי יש יום הולדת.
כן, אז זה משהו שמלווה אתכם. אני רוצה ללכת איתך, קצת קפצנו. בוא תספר איך נהרג ישי, מתי הוא נהרג, באיזה פעילות, איך זה נודע לך, אני אתן קצת הקשר לטובת מי שלא שמע את השידור הקודם.
טוב, ישי היה מפקד צוות בפלחן נחל. הם שרתו בגזרת דלת, במוצב דלת של רכס הבופור, על איטייר שמה, בגזרה המזרחית של דרום לבנון. הוא היה מפקד צוות של 95, והוא עלה עם הצוות שלו בפעם הראשונה של הצוות. הוא היה כבר קצין, הוא היה זה הפעם השנייה שלו, אבל זה היה הפעם הראשונה של הצוות, הם עלו ללבנון. בבוקר, בחזרה ממערב, בכף ג' בסיוון, אנחנו, זה התאריך שהוא חזר בשנת 96, הוא חזר עם הצוות שלו ממערב שהם ביצעו למחבלים לפני שהם באו לפגוע בשיירה, ובדרך חזרה הם נתקלו, הוא נתקל מטווח קצר, מטווח של בין 3-5 מטר, הוא ועוד 4 חיילים שלו, עוד קצין אחד ועוד 3 חיילים שלו נהרגו, ו8 נפצעו. ואחד הלום קרב.
אפרופו השיח
שיש
הנוכחי.
וכל הכוח תכלס נפגע.
כן, זאת הייתה התקלות מקרוב. התקלות
טווח קרוב ומשני כיוונים, עם סיפור גבורה של הסמל שירה, מחבל סוחב גופה, והוא ירה בו למרות שהוא היה פצוע בכתף, הצליח להחליף את הנשק, את היד של הירי וירה ופגע ועוד ועוד.
איך אתה מגלה את האירוע?
אני הייתי בצבא עדיין.
כן.
ובמקרה, במהלך שיעור שהעברתי בקורס מ"פים, הייתי כבר אחרי תפקיד מ"פי, ובמהלך שיעור שהייתי בקורס מ"פים, אחד הקצינים של מפקדי הקורס נכנס, ועם הגב אליי, עם הפנים לכיתה, אומר, הייתה התקלות בלבנון, נהרגו בדלת, נהרגו 2 קצינים ו3 חיילים, ויש שם מהומות ומלחמה.
הוא אומר את זה כשהוא יודע מי אתה? זאת אומרת, הוא יודע על
החיבור? הוא יודע מי אני, היינו ביחד, שירתנו ביחד. הוא היה יותר בכיר ממני, אבל שירתנו ביחד. ערב לפני כן, זה היה הערב הראשון של הקורס, הערב לפני כן. אז סתם העברנו
שיחה.
לפני שהלכנו לישון, ואמרתי לו, אח שלי, קצין, דיברתי עליי, מה שעשינו בינתיים שלא נפגשנו, ודיברנו על זה שאח שלי קצין, הוא מכיר גם את אח שלי, קצין בדלת בפלחן נחל. אבל כשהוא קיבל את ההודעה בבוקר, הוא איכשהו...
הוא לא עשה את החיבור.
אנחנו אנשי צבא, אז כאילו אנחנו כנראה מישהו מכיר מישהו.
אוקיי.
והוא פשוט בא להודיע לחיילים, כי, לחיילים, למפיים, כי כנראה, כנראה גם הם כן. מישהו מכיר מישהו. אני קצת ישר הבנתי וברחתי החוצה.
למרות שהוא לא אמר שם.
הוא לא אמר שם. אבל שרואים שני מפקדים, וגם שהוא לא אמר, שהוא אמר שיש אירוע, הוא לא ידע שמות. כנראה אם הוא היה יודע שם, אולי היה אומר.
זה יכול להיות שהוא לא היה אומר.
אבל ישר אתה מרגיש, כאילו, בגוף שלך, אני אומר, הדם שלי כאילו יצא, או משהו בא ולקח את הלב שלי באותו שנייה. זה בערך הייתה התחושה, ברחתי החוצה, ואז הוא הבין שזה, ורד אחריי. והשאר.
והשאר היסטוריה.
השאר הוא כבר, כן.
ולמעשה, כמו שאמרתי, חולפות שנים ארוכות מאז אירוע הנפילה. מה קורה אצלך או אצל האנשים מסביב שמחליטים שנדרשת הכרה בלחימה הזאת כמערכה?
קודם כל, חוץ מהיותי אח שכול, אני הייתי מפקד, הייתי גם לוחם, גם מפקד, סמך מפה בלבנון, במוצבים החודרים בלבנון. אם זה האישי, קאוקה, בריחן, כל המוצבים האלה, ועוד. ועבר הרבה זמן, כולנו ניסו לעשות מערכה, היו כל מיני ועדות שהחליטו שהם רוצים לנסות לקרוא למערכה הזאת עם מלחמה, מערכה או משהו כזה הכרה. וזה היה לשקרה ואף אחד לא התעסק עם זה. לי זה, בי זה בא כמובן בפנים גם כן, ולפני הסגר הראשון, אייל של הקורונה, אייל שחר, מפיק ובמאי שלא היה בלבנון, החליט שהוא רוצה, אחרי פאודה והסרטים האלה, החליט שהוא רוצה לחשוב ולפתוח קבוצת פייסבוק של לבנון. של המוצבים. הוא קרא לה סיפורים מלבנון, מה שקרה במוצבים.
מתוך איזה מטרה?
מתוך מטרה של לעשות איזשהו הפקת סרט, כמו משהו כמו פאודה, או משהו כמו דוקומנטרי, אני לא יודע מה בדיוק, כאילו. ופתח את הקבוצת פייסבוק, שאל אותי אם אני מוכן להיות חלק מהדברים, שלכתוב על סיפורים מלבנון.
מתוך מטרה לעשות סרט, כן. לא מתוך מטרה להצית פעילות.
סדרה, סרט או משהו כזה.
אוקיי.
זה סדרה כזאת של כמה פרקים.
והמטרה של הקבוצה הייתה מה? לשתף סיפורים, להעלות אותם על הכתב?
לשתף סיפורים, ביקש, נכנסו כאילו בהתחלה כולם, בסוף הוא לקח כמה אנשים הוא אמר, אם ייכנסו 200 הוא יגיד תודה ו...
יש עכשיו עשרות אלפים?
יש 136 איש, אלף איש.
אלף, כן.
בקבוצה הזאת, היא קבוצה פעילה מאוד.
מה התוכן שעולה שם? סיפורים?
הסיפורים. אנשים כותבים את הסיפורים שלהם מרצועת הביטחון, כמובן שם המון הנצחה לזכר האנשים שנפלו, כותבים אם זה יום שמישהו נהרג בו, אז חברים, לא משהו מאורגן מסודר שאנחנו בתור צד הביטחון, כמו שהוא עושה באתר הנצחה, שהוא מדגיש את השם, לא, זה אנשים שזוכרים את האנשים שלהם, את החברים שלהם, כותבים לזכר מישהו שהיום וספרים לו, מספרים איזשהו סיפור קטן, וגם כל מיני התקלויות, מהתקלות הידועה של חיזבאללה ששם במוצב דלת את הדגל, ואז עם המבט של הלוחם אחד והלוחם שתיים, והצוות טנק כתב, כאילו, וביחד יוצרים את הסיפור הגדול של אותו אירוע.
אני רוצה, אתה כאילו עברת על זה, כאילו זה ברור מאליו, תוך פחות משנה יש שם... 136 אלף איש.
36
אלף איש? יש שם עשרות אלפי אנשים.
רובם שירתו בלבנון, תראי, זה 18 שנה ששירתנו בלבנון ברצועת הביטחון.
נכון.
אמנם, כאילו, זה לא היה המון אנשים באותה נקודת זמן, אבל כל הזמן התחלפו. 18 שנה זו תקופה ענקית.
כן.
ונכנסו, בסגר הראשון נכנסו המון. אנשים לא היה להם, היה להם בבית, לא היה להם מה לעשות. פשוט, ופשוט שפכו לתוך חוב. זה היה חומר, כאילו, אנשים כתבו, והרגישו שיש מישהו שמקשיב להם. גם אני כתבתי הרבה, וכולם, לא כולם כתבו, המון המון אנשים כתבו, כי פתאום מישהו הקשיב להם, והבין אותם.
ופתאום גם היה לזה במה, כי עד עכשיו אתה אומר...
הבין אותם. עכשיו, זה סגרנו את הקבוצה רק ללוחמי לבנון ולמשפחות השכולות. ואנשים הבינו אותם מה הם מדברים.
הפתיע אותך ההיענות הזאת?
הפתיע לחלוטין. בתור מגשר, הכמות של האנשים בהתחלה לא יכולנו לעמוד בעומס ולבדוק אחד-אחד, ובדקנו אחד-אחד אם הוא שירת, אכן שירת, איפה הוא שירת, מה הוא שירת, אם יש לו חבר'ה בקבוצה, ורק אז הכנסנו אותם. גם היום, עדיין, כל יום מצטרפים, מנסים להצטרף, מנסים בערך 50 איש להצטרף.
50 איש מה, ביום?
ביום מנסים בערך להצטרף לקבוצה.
וואו.
לפעמים כאילו קצת פחות, קצת יותר, שתלוי בתקופות.
ממוצע.
לפני יום הזיכרון, כמובן, ועכשיו בתקופה הזאת זה קצת עולה יותר. אבל גם ברגעים השקטים שלנו, לפחות 20 איש ביום מבקשים להיכנס.
שזה לא מעט.
לא מעט. כמובן, לא כולם אנחנו מכניסים, אבל אנחנו מנסים, מקפידים, כי אנחנו יודעים שאנחנו מקפידים להכניס רק מי שהיה שם ומשפחות שכולות, כדי שהשיח יישמר אך ורק על לבנון, ושאנשים יוכלו לכתוב שהם מבינים שמי שנמצא פה, זה אנשים שמבינים אותם.
הגורמים הרלוונטיים.
כן.
הקבוצה הזאת הייתה בעצם הטריגר, הטריגר לפעול להכרה, או איך זה נבע?
בי עצמי זה נבע כבר בפנים, שאמרתי שזה לא יכול להיות כזאת תקופה נשכחה מההיסטוריה של עם ישראל. כל מקום שהלכתי ודיברתי על אחי ישי, אז תמיד יש את השאלה הראשונה שעולה, זה מלחמת לבנון הראשונה? לא.
לא.
אז לבנון השנייה הוא נהרג. לא, הוא נהרג בשנת 96. מה הוא עשה בלבנון? זו שאלה נפוצה.
כן, זו שאלה נפוצה.
מה הוא עשה בלבנון? כאילו, אנשים שלא בתקופה הזאת חיו בארץ, ואפילו אולי גם בצפון, לא יודעים שהיו המון המון חיילים בלבנון. מה הוא עשה בלבנון? כאילו, חזר, עשה מבצע.
כן.
כאילו, רוב הפעמים שמענו, לצערנו, שהיו מבצעים ונפלו. כאילו מבצעים מיוחדים של יחידות מיוחדות, הם הובלטו בתקשורת, כשהמבצע יצא לא טוב. ומה הוא עשה בלבנון? וזו שאלה שהטרידה אותי. שמחתי הטרידה גם את חיים ארזב, שכתב את הספר, שגם הוא שמע, ישב במסעדה, היום נפגשתי איתו, והוא ישב במסעדה עם חבר שלו, והוא דיבר על לבנון, ומישהי שאלה אותם, מה עשיתם בלבנון? על איזה לבנון אתם מדברים? הראשונה, השנייה.
אז אתה אומר, מהמקום הזה של הבורות, אפשר אפילו לקרוא לזה?
מהמקום הזה של הבורות, של לא רק בורות, אלא חלק זה בורות שהיו בתקופה הזאת, אבל חלק שכאילו פשוט עוד לא סיפרו להם.
כן.
למה שהילדות שלי יכירו את לבנון, במקרה זה הילדות שלי מכירות, כי דוד שלהם נהרג שם בהתקלות, אבל למה שהחברות שלהם יכירו את התקופה הזאת, אם אף אחד לא מספר ואף אחד לא רוצה שיספרו על התקופה הזאת?
למה לא רוצה? אתה חושב שיש פה איזה אג'נדה?
אין פה אג'נדה של כוונה שלא רוצה, אלא אין פה סיפור גבורה כמו כיבוש הבופור, צליחת התעלה, שישה ימים שכבשו את ירושלים. אין פה איזשהו סיפור הצלחה בסופו של דבר. אנחנו אוהבים שיש סיפורי הצלחה.
אוקיי.
וזה היה...
זאת הייתה לחימה ארוכה ואפורה.
כמו מלחמת ההתשה שהייתה אפורה, וזה אמנם מלחמת ההתשה, הוא גם כן הוקרה רק אחרי 40 שנה. אנחנו עשינו את זה בחצי.
סי.
זה הייתה מלחמה אפורה. לא סתם בסמל גם יש אפור. כי זה אפור בגלל המוצבים, בגלל השגרה, בגלל הבטון, בגלל הפעילות השגרתית המטורפת יומיומית, מערבים מערבים, לילה לילה, יום יום, אותו דבר, שיירות. פעילות אפורה גם. היו גם פעילות מדהימה של כן. כל היחידות. וגם אני אגיד משהו אולי זה, שמה שיפה, כאילו יפה במרכאות, כן. במלחמה הזאת, שהמלחמה הזאת בסופו של דבר היא של, כול, של, של העם הרגיל. כאילו, רוב הסיירות והיחידות המיוחדות לא השתתפו. הם לא היו במוצבים.
כן.
הם ישבו בארץ, או אגוז לדוגמה, שהוקמה יותר מאוחר, היא ישבה בארץ בשרגה, נכנסה לבנון, את הפעילות חזרה לשרגה.
כן.
אנחנו ישבנו בתוך לבנון, עם הבוץ הלבנוני, אני קורא לזה, עם הנוף המשך.
עשיתם את הבטש.
זה לא היה בטש, זה ממש לא בטש, והייתי גם בבטש בשטחים.
לא, זה, אני אומרת, זה הביטחון השוטף של ההגנה על יישובי הצפון.
כן, לחלוטין זה הגנה על יישובי הצפון, על תושבי הצפון. כשאני הייתי בתקופה בהתחלה, זה היה הגנה על תושבי הצפון, אחר כך הפכו את זה שהתחילו לדבר על אזור הצפון, על הגנה על הצפון, על יישובי הצפון, אבל זה, אין לנו ספק, אנחנו שבנו בלבנון, הסתכלנו טיפונת אחורה, וראינו את היישובים שלנו.
והיה לכם ברור על מה מגינים.
היה לנו ברור, זה אף פעם לא הייתה שאלה, כאילו, שהיה לך איזושהי שאלה, אתה עושה לו ככה, סתובב אחורה עם הראש, אתה שם, אנחנו פה בגללם, בגלל שהם פה.
אני חייבת אבל לשאול אותך, ההבנה הזאת ממשיכה גם אחרי שנה, שנתיים, שלוש, עשר, היא ממשיכה, זאת אומרת, לא עולות שאלות של, וואלה, אולי אנחנו יכולים.
אף אחד לא רוצה לשמוע אותנו. כאילו, אף אחד לא היה לגיטימציה לדבר על זה, כי הייתם, בסדר, עכשיו זו התקופה שלנו, בהתחלה גם היינו צעירים, כאילו, היינו בני 21, 22 שם, כאילו חבר'ה בגילאים האלה. אתה עושה את מה שאומרים לך, שלחו אותך להילחם בלבנון, אתה תהיה בלבנון, תחזור, ותמשיך את החיים שלך.
כמו שכולם היו.
היינו, עברנו מלבנון, חזרנו לגבול לארץ, אתה אומר, כולם יושבים פה, ושותים כוס קפה, וסבבה לגמרי. היום אני מבין שזה מעולה היה. אז בתור חייל, כעסתי.
כן,
אז בתור חייל, ואני יודע שהרבה מאוד דיברו על זה, כעסנו שלא עוצרים לנו טרמפים. רגע, אני לפני, היום בלילה, כבר שבוע שלם, אני שוכב כל לילה לילה. איפה אתם לא רואים אותי? כעסנו באיזשהו מושג, מובן. אבל היום אני אומר, וואלה, זה טוב. זה הכי טוב שיכול להיות שאלה שמאחורה,
חיים את החיים שלהם.
האזרחים חיים את החיים שלהם. אז היה צריך להתבשל אצלנו זמן מסוים. הקבוצה הזאת הוציאה להרבה מאוד אנשים גם לכתוב, ואז הוקם הוועד, הקמנו ועד איזה חמישה אנשים.
שהמטרה שלו הייתה להכיר בזה?
שהמטרה הייתה להכיר. אני אגיד עוד פעם, להכיר בלחימה ברצועת הביטחון כמערכה, כמלחמה. למה? כדי שיכתב בהיסטוריה, כדי שהילדים שלנו, כשאנחנו לא נהיה כבר, הם ילמדו את זה, הנכדים שלנו ילמדו את זה בבית ספר, וזה ייזכר לדורות הבאים, גם לטובת אלה שחיים, גם לטובת אלה שהמשפחות שנהרגו להם בנים, ילדים, אחים, אבא, בעל, וגם לטובת הלומי קרב. הלומי קרב, היום זה עלה לכותרות, אבל גם אנחנו בקבוצה מההתחלה אמרנו שהטיפול הוא לא טיפול כמו שצריך.
אני רוצה רגע לעצור אותך, כי אני רוצה שנדבר על התגובות, ובפרט על הלומי הקרב, אבל נעשה התנחת הראשונה, ונשמע את אהוד בנאי, הופעת מילואים. אתה רוצה להגיד מילה לפני שאנחנו משמיעים את השיר?
אהוד בנאי הוא הזמר שלנו, של רצועת הביטחון. הוא היה מגיע למוצבים. אמנם אני לא זכיתי לאף פעם במוצבים.
לאף הופעה שלו.
במוצבים החודרים לא ראיתי אף הופעה, אבל הוא היה זמר המוצבים. הוא גם שהקמנו את הקבוצה, בשנייה אחרי הסגר הראשון, עשה לנו הופעה בקבוצת פייסבוק לייב.
וואו.
כאילו, לייב שלו, ואין ספק שהוא זמר המוצבים שלנו.
זה מה שזה... זה זורק אותך לשם.
לגמרי.
אוקיי, אז זה עוד בן, הופעת מילואים.
מוצב למוצב, זמר וגיטרה, סוחב בידורית, שר על הגז, רגע לפני, מתיישב לאכול, חביתה מקושקשת. הטבח מחייך, המשקית אומרת, זאת תהיה הפתעה, הם נורא ישמחו, תאכל, הם כרגע בדרך. יש לנו כאן 20 לוחמים בערך. הטבח שואל, את אשר מזרחית? אולי תביא איזה זוהר גוב, אני חושב לעצמי למה לא, אם זה יכול לעשות להם טוב. והנה, באים ללא גוף, מאירים, כזו
הגן מתמלא אור נרות נשמה והגיע הזמן להופיע המשקת אומרת כדאי שנתחיל יש עוד הופעות צריך למהר הטבח אומר יאללה ג'ינג'י תן גז החבר'ה עייפים נו תתחיל לזמר
שמענו את אהוד בנאי, הופעת מילואים, וממש לפני שהשמעתי את השיר, התחלת לדבר, מנחם, על תגובות שככה ליוו את המהלך הזה של ההכרה. והתחלת לדבר על הלומי הקרב. רציתי להקדיש לזה את המקום המתאים לו. אז...
בקבוצה הרבה פעמים... אנשים כותבים ש... וואי, זה קורה גם לי. אם מישהו כתב משהו שהוא מתעורר כל בוקר עם סיוטים וחולצות רטובות, אז אנשים כותבים, זה קורה גם לי. ורגע, אני לא לבד. אני... וזה מאוד עלה בהתחלה בקבוצה מאוד חזק. והכנסנו לקבוצה גם אנשים שהתנדבו...
לתת מענה.
לתת מענה. לצערנו, אנחנו רואים שאין מענה ב...
ממשלתי.
ממשלתי. כן. ולכן נכנסנו לקבוצה החבר'ה שאמרו, אנחנו מוכנים לעזור ולטפל בשיחות. לפחות בהתחלה זה היה מאוד חזק, כאילו לבוא לדבר, אם מישהו צריך להתקשר, יכול להתקשר, לדבר. כמובן שפרסמנו את הטלפונים של קווים שיוכלו להתקשר לעזרה, לסיוע. אבל זה זורק אותנו כל סיפור לפעמים זורק אותך, אם אתה מכיר את הבן אדם או אם אתה לא מכיר את הבן אדם, אבל אותו אירוע שקרה לך בזמן אחר, במקום אחר, זורק אותך לאותה תמונה בראש.
אתה מדבר בכלל על חברי הקבוצה, לא רק על הלומי הקרב דווקא.
כן, הלומי הקרב זה גם חברי קבוצה, כאילו גם בתוך החברי קבוצה יש הלומי קרב.
ברור.
שלא תמיד הלום קרב הוא קיצוני לצד אחד. יש כאלה שהלומי קרב שהם מתפקדים בצורה מסוימת, ובלילה הוא הולך לישון והוא קם עם סיוטים, הוא לא יכול, לא מצליח לישון. או שהוא בטעות נותן מכה למי ששוכב לידו, אז אשתו אז חוטף את המכה. אנחנו, הם מספרים, כאילו אנשים מספרים על זה ואומרים, זה קורה שכאילו יש לחץ על הילדים מאוד מאוד חזק.
לחץ למה?
שיקרה להם משהו.
הבנתי.
אז כאילו, וזה מאוד, תופעה מאוד מאוד חזקה. כאילו, שיקרה להם משהו, אבל...
למה אני שואלת אותך לחץ למה? כי בדרך לפה שמעתי ראיון עם אחד מהלומי הקרב שמפגין מול אגף השיקום בפתח תקווה, והוא אמר שאחד הדברים, הוא אמר, אני לא מפגין בשבילי, אני מפגין בשבילכם כחברה.
נכון.
ומה שאני שומע זה הרבה פעמים אלומים שבאים ואומרים, אני לא רוצה שהילד שלי יתגייס. לא מהמקום של הלחץ שיקרה לו משהו, אלא מהמקום של...
אף אחד עכשיו לא...
כן.
לא מטפל בי, לא...
נכון, מהמקום הזה, ולכן שאלתי... לחץ...
גם כן דיברתי שבוע שעבר עם איזשהו אלום קרב שהוא אומר לי, אני לא רוצה שהבן שלי יתגייס. אמרתי לו, כאילו, את מי אתה מעניש? כאילו, אנחנו במדינת ישראל, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. הוא אומר לצערי, אני יודע שלא יטפלו בו אם הוא יצא לו כמו שצריך. לא פצוע פיזית נכה, גם באלום קרב, כאילו, בצורה כזאת מעט או פחות. עכשיו, לא יכול להגיד כולנו אלומי קרב, כן? ברור שלא. ויש כאילו כאלה שחוזר להם מדי פעם בתקופות מסוימות יותר חזק, בתקופות שהם היו עם חברים שלהם וחבר שלהם נהרג, אז כמובן זה עולה בחזרה. והרגשה, ואז חוסר תפקוד, כמובן לא תפקוד ב-100%, אבל לפעמים זה גם חוסר תפקוד, וגם אצלנו המנהלים חלק אומרים, אני נשאר במיטה, היום אני נשאר במיטה, תנו לי... את המשקה שלי ונשאר במיטה ולא זז.
כן, יש. היה איזה סייד אפקט כזה לקבוצה של אנשים שזה החזיר אותם חזק מאוד אחורנית?
המון אנשים החזיר אותם חזק מאוד אחורנית. חלק לא רצו ועזבו.
אוקיי.
ועזבו את הקבוצה ואנחנו מבינים, כאילו, אין פה...
אין פה נכון או לא נכון.
אין פה נכון או לא נכון. הם הרגישו שלא נכון להם לקרוא. וחלקם עזבו וחלקם חזרו.
יש משהו בהכרה הזאת שהוא... סגירת מעגל, ריפוי במרכאות, יש משהו
מבחינתי
כזה?
מבחינתי יש שתי סגירות מעגל. כאילו סגירת מעגל אחת זה לחיילים שלי. לחיילים שלי שנלחמו ולחברים שלי שנלחמו איתי בלבנון. זה איזשהו סגירת מעגל שאני בתור מפקד חייב להם, אני הובלתי אותם לשם. גם אם אני לא קיבלתי את הפקודה... לקחת אותם שם ולהשאיר אותם שם, אני עדיין הייתי המפקד שלהם. אז זה איזשהו סגירת מעגל, והם מדברים איתי, ואומרים לי, כל מה אומרים לי תודה, אני אומר להם, חבר'ה, זה לא תודה בשבילי. זה ממש לא תודה, אני הייתי שליח, אני שליח שלכם. הייתי מפקד שלכם אז, והיום אני לא מפקד שלכם, אבל אני חייב לכם, וזה איזשהו סגירת מעגל. וסגירת המעגל השנייה זה באמת לאח שלי. לאח שלי ולנופלים הרבים ש... לצערנו עדיין הממשלה אפילו לא, המדינה אפילו לא ספרה כמה נופלים יש. אנחנו יודעים שיש בסביבות ה-760 ואי אפשר להגיד ומשהו.
כן.
בערך 767 נופלים, אבל אנחנו לא יודעים.
זה גם אגב משהו מדהים, שעד שהתחיל השיח הזה בעקבות הקבוצה, לא הייתה איזושהי ספירה או בדיקה מדויקת למספר הנופלים, זה נכון?
עדיין אין.
אוקיי.
Okay. עדיין לצערנו אין.
אז המספר הזה הוא פועל יוצא של
אנחנו
מה?
אנחנו ישבנו וספרנו אחד אחד לפי אתר יזכור.
אוקיי.
Okay. אבל לא תמיד כתוב איפה הוא נפל ועל מה. זה אתר שהמשפחות הרי כותבות. אז ויכול להיות שפספסנו. אנחנו זה לא האנשים שצריכים לעשות את זה.
אתה אומר אני לא הגורם הרשמי.
אני לא הגורם הרשמי לחלוטין. אני אחד מהאנשים שצריכים לקבל את התשובות מהממשלה.
אתה חושב שבעקבות ההכרה מתחילים לקבל תשובות? מתחיל איזשהו משהו שהוא מעבר לקבלת האות?
ברור. א', ההכרה, חוץ מזה שכאילו שכבר התלמידים שומעים על המלחמה הזאת והשנה ושנה שעברה כבר המון בתי ספר קראו לנו ולבוא לספר על זה. פעם ראשונה, השנה, בפום, בצבא, עשו כנס על הלמידה בלבנון, ברצועת הביטחון.
Okay.
פעם ראשונה שלקחו את המפקדים והוציאו ספר של המפקדים, כל אחד כתב את לבנון שלו,
okay.
המפקדים הבכירים בצבא שעדיין משרתים,
mm-hmm.
וכתבו את לבנון שלו, ופעם ראשונה שסבירו לחיילים שהולכים להיות מ"פים, מה היה בלבנון, ברצועת הביטחון, mm-hmm. מה היה שם. אז ברור שיש איזושהי, ההכרה הזאת גוררת אחריה את כל הדברים האלה. ואני אומר, אין לי ספק שגם כל נושא האלם, האלם קרב לחיילים, עלה המון, כי אנחנו יודעים מטעם היחידה לתגובות קרב, mm-hmm. אלטק, שעד השנה שהתחלנו את הנושא של ההכרה ושל הקבוצה בפייסבוק, אז הגיעו להם בסביבות 10 אנשים מקסימום בשנה. בשנה הזאת הגיעו להם יותר מ-1,000 איש.
מרצועת הביטחון.
מרצועת הביטחון הגיעו להם יותר מ-1,000 איש.
Mm-hmm.
כאילו אנשים פחדו לדבר. פתאום אנשים הבינו גם שהם...
שזאת הייתה מלחמה.
שהם פגועים. שזאת הייתה מלחמה והם פגועים ויש אפשרות לטפל.
Mm-hmm.
אז הם פנו.
אז כמו אדוות כאלה של, של הפעילות הזאת.
כן.
אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על הלומי הקרב, דיברנו על משפחות שקולות. היו תגובות בדרגים הפוליטיים? כי היו כאלה שעסקו בזה, ותכף נדבר עליהם קצת, אבל היו גם, אתה יודע, כאלה שפחות עסקו בנושא מקרוב. היו תגובות למהלך הזה?
שליליות, אף אחד לא...
לא
בפוליטיקה לא דיברו משהו שלילי. אף אחד לא אמר שהוא מתנגד או משהו כזה. אבל היו כמה בתוך הקבוצה, וכמה מפקדים, גם בכירים וגם בכירים פחות, שהתנגדו ואפילו פעלו באופן אקטיבי.
כי מה? מה יכול להיות הרציונל?
אני חושב הם רצו לשמור את זה לעצמם.
באיזה היבט?
כאילו עד היום זה לא סופר, זה כאילו לבנון שלנו, אף אתם לא תבינו.
אוקיי.
וכאילו כמו שאמרתי לך, לא היה על משהו להתגאות שם. אז המפקדים שהיו שם ואין על מה להתגאות, אז ברור לי למה הם לא רוצים שזה יצא החוצה.
Mm-hmm.
אבל נראה לי שזה, אין לי משהו אחר להגיד אל, רק זה, למה הם פעלו.
כן.
יש כאלה שאומרים, מזל. אני לא רוצה עוד יום זיכרון, מספיק קשה לי. אם זה שאח שלי או נהרג,
mm-hmm.
האחים שכולים, אני מבין אותם. בסדר, כאילו, זו הדעה שלהם וזה מותר להם.
Mm-hmm.
ויש להם מספיק עם הזיכרון של אח כל יום.
כן.
אבל אני הרגשתי צורך בשבילה, לא היום שאני אחיה.
כן, ברור. דיברנו על זה ככה לפני תחילת התוכנית, שבעצם כל פעילות על אש גבוהה, מה שנקרא, התחילה, כמו שאמרת, בסגר הראשון של הקורונה. זאת אומרת, היום אנחנו יושבים פה וכבר יש החלטת ממשלה. שנה מיום תחילת הפעילות עד להבקעה, נקרא לזה, שהיא שנה שיש בה במדינה המון דברים. חוסר רציבות פוליטית וחוסר תקציב כפועל יוצא וקורונה ובעיות כלכליות. איך בשנה הכי קשה... אין פה שנים קלות, בסדר? אבל זאת שנה עוד יותר קשה. איך שנה? אצלנו שנה, בשנה כלום לא קורה.
פנינו, כשהתחלנו את זה, החלטנו שאנחנו פונים עבד, כאילו ישבנו ואמרנו למי לפנות. אמרנו, דבר ראשון, פונים לשר הביטחון. אז היה, בשנה האחרונה, בנט. ידענו שבנט הגיע הרי אל הכנסת בגלל מלחמת לבנון השנייה.
Mm-hmm.
שהוא הבין שהיה שם ברדק והוא רוצה לשנות.
אוקיי.
אז פנינו אליו דבר ראשון, והוא לקח איתנו את הכדור הזה, והעביר אותו לרמטכ"ל, ואמר לרמטכ"ל, תקים ועדה ותבדוק. לצערנו בנט עזב.
כן, אבל אנחנו מכירים את זה שוועדה זה מתכון שלא יקרה כלום.
זה מתכון שלא יקרה כלום. שבנט עזב אמרנו עוד פעם, זה לא יקרה.
אוקיי.
אמרנו, אנחנו לא עוזבים את זה. הפעם אנחנו לא עוזבים. אנחנו כולנו לוחמים, כל מי שבוועד הזה זה 5 אנשים לוחמים. אמרנו, הפעם אנחנו לא מוותרים. לא מוותרים, ואנחנו...
שמה זה אומר?
ברגע שבנט עזב, בני גנץ נבחר להיות שר הביטחון, אמרנו, יש לנו הזדמנות גם עכשיו שבני גנץ היה החייל האחרון בלבנון, המפקד והחייל האחרון בלבנון, אז יש לנו הזדמנות עכשיו. והלכנו וישבנו איתו והסברנו לו, וישבנו איתו כאילו כמה פעמים, ולמה חשיבות, מה חשוב, ולמה חשיבות המהירות הזאת. אמרתי לו, כאילו, לדוגמה, אמא שלי לא תזכה. וההורים נהיים יותר ויותר מבוגרים. ואנחנו כבר, אני הדור האמצעי של המלחמה הזאת, כאילו בשנת 90, זה התחיל ב-82 עד 2000, אז אני בדיוק הדור האמצעי, אני כבר בן 50. אז כאילו, מתי אתם צריכים לחכות 40 שנה? למה לחכות 40 שנה כמו מלחמת התשה?
כן.
אמרנו לו את זה, והוא אמר שהוא ידאג שהרמטכ"ל ימשיך את הוועדה, ושמו את שאול מופז, הרמטכ"ל לשעבר, שאול מופז כדי להיות ראש הוועדה, ולשמחתנו, הופענו בשני הוועדה, גם, ו... הבנו את הדעה שלנו, ואחת הדברים שאמרנו שצריכים למהר, כי אנחנו יודעים שהמצב הפוליטי בישראל, כמו המצב הפוליטי בישראל, בלשון המעטה לא יציב. וגם דיברנו עם בני גנץ תוך כדי כל הזמן, שמרנו איתו על קשר, והוא שמר איתנו על קשר, יש לומר לי זכותו מאוד.
כן, הרגשתם שיש עם מי לעבוד?
יש עם מי לעבוד, עבדנו עם היועץ שלו כל הזמן, דיברנו איתם, וגם הוא דיבר איתנו, כל עדכון שהיה לו עדכן אותנו וישבנו בישיבות בזום אמנם, אבל רוב הפעמים, לפעמים גם פגישות אישיות, והבנו שיש באמת, יש סיכוי, ולא עזבנו את זה, ולשמחתנו ב-24 לחודש למאי, יש את הטקס שבו משרד הביטחון מעביר לרמטכ"ל את האות, מעניק לרמטכ"ל את האות ולאלופים ולאנשים ששרתו בלבנון, שהם היום עדיין בסדיר, מעניק לו את האות.
מי שיהיה זכאי לאות זה מי ששרת בשנים האלה?
לא, זה רק מי שהיה בלבנון ועל הגבול עצמו. ויש עוד, כאילו גם כן קבעו תקופה מסוימת, מה התקופה שבו הם יכולים להיות
זכאים,
שחייבים להיות בתקופה הזאת בלבנון. כי יש יחידות מיוחדות, למשל, שהם לא באו, לא היו, לא שעו. אז כאילו, אם הם היו תקופה מסוימת, אז הם יכולים...
והמשפחות השקולות.
כן, והמשפחות השקולות, כמובן, כאילו...
ברור. אנחנו נעשה עוד אתנחתא, נשמע את יובל בנאי, לא יכול לעצור את זה.
זה לבנון הראשונה, אבל זה מתאים מבחינתנו לחלוטין.
אבל זה התאים לך שזה בסדר גמור, מצוין.
בגבעות של ביירות פרנקו אומר אנחנו יורים בטעות לא יכול לעצור את זה לא יכול לעצור את זה ירח בא ממרג'איון פרנקו אומר תראה הוא נראה מג'נון לא יכול לעצור את זה לא יכול לעצור את זה גילי מוריד נעליים לישון אומר אולי זה לילה אחרון לא יכול לעצור את זה לא יכול לעצור את זה פרנקו ממלמל פסוק מתפילה גילי אומר לא מאמין לאף מילה לא יכול לעצור את זה לא יכול לעצור את זה של ביירות פרנקו ערני שלא יבוא סיום לא יכול לעצור את זה לא יכול לעצור את זה אני סופר כוכבים בקול רם
גילי אומר מנצלים אותנו סתם, לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה.
לצערנו נאלצים ככה לקצר קצת את השיר, כדי לאפשר בכל זאת עוד כמה תובנות חשובות. אתה מתאר פה, מנחם, תהליך שעברתם במשך שנה, כשאתה בעצם מכיר את הלחימה ברצועה, כמו שאמרנו, לפני ולפנים. יש משהו בתהליך הזה שהפתיע אותך, שאחרי כל התהליך הזה שעברת, אמרת תובנה שלא הייתה לי קודם, יש משהו שככה עולה לך?
הפתיע אותי התמיכה של האנשים ששתקו.
אוקיי.
כמוני. אבל אני זה אני, כאילו, וחשבתי שאני שותק בסדר, ולא מספר. אתמול, הבת שלי, אמרתי, היא שאלה אותי מתי אתה מוציא את הכלבה שלנו.
אוקיי.
אמרתי לה, לא, מחר אני לא מוצא, אני נוסע ב5 לבירנית.
אוקיי.
אז היא אומרת לי, מה, לספר על ישי?
אוקיי. שזה כבר רגיל.
זה רגיל. אמרתי לה, לא, לספר על לבנון שלי. אז היא אומרת לי, אתה יודע שבחיים לא סיפרת לנו על לבנון שלך?
וואו. בת כמה היא?
בת 16, זאת השנייה. הראשונה התגייסה לפני חודש.
יפה.
לקרבי. אופק. והסיף כאילו שאלה אותי, אתה יודע שלא סיפרת, אמרה לי, אתה יודע שלא סיפרת לי לבנון שלך אף פעם. שמענו אותך מספר על ישי, שמענו אותך את הכל, אבל לא שמענו אותך, ואנחנו יודעים שאתה פעיל מאוד. אמרתי לה, אני אמצא דרך ואני אספר לך, אני מבטיח לך. ובאמת, כאילו, אז הפתיע אותי השתיקה של כולם.
אוקיי.
ואיפשהו זה התפרץ חוצה. וקצת כאב לי על אנשים שלא מבינים שזה צריך להיות לא שלנו כבר.
שזה כבר משהו מעבר לזה, אתה אומר.
זה מעבר לזה, ואנחנו לא צריכים לשמור את זה ולחבק את זה של מדינה, של עם ישראל. וזה אחד הדברים כאילו שמבחינתי הכי חשובים, כאילו ההכרה הזאת, זה אני מרגיש הקלה מאוד, מאוד גדולה. כאילו זהו, גמרתי לסחוב את המסע של האלונקה.
אוקיי.
ואנחנו מעבירים את זה הלאה גם לדור הבא שהתגייס וכולי, וגם את המורשת, גם את הידע אנחנו צריכים להעביר. ואנחנו, כאילו, זה חלק מה... עול עכשיו זה לא שלי, זה לא שלי ולא של שאר הלוחמים בלבנון. זה של מדינת ישראל, של עם ישראל, ברגע שיש את ההכרה.
אתה מתאר תהליך שאני לא יודעת, יכול להיות שאני פסימית מדי, אבל... אתה מתאר תהליך קודם כל מהיר, כמו שדיברנו קודם. דבר שני, התגייסות מדהימה, גם של הציבור, שזה אולי פחות מפתיע, אבל גם של פוליטיקאים, שזה נראה לי אולי יותר מפתיע כשהם טרודים בדברים אחרים. הכל באמת הלך ככה חלק?
יחסית הלך חלק, היו התנגדויות, אבל ההתנגדויות מקומיות בקבוצה כתבו, למה אני צריך את הפח הזה, כאילו תנו, קחו את הכסף להלומי קרב, לפצועים וכדומה.
אוקיי.
אנחנו אומרים להם תמיד, ההכרה היא לא בשבילנו הפחית, אנחנו רובנו לא הולכים עם מדים.
מדים.
גם אם אני הולך עם מדי ב' ואני עדיין קצין אגם של אוגדת 99, אוגדת של לבנון, כאילו בלבנון גם כן, עדיין אני לא הולך עם מדי א'.
נכון.
והתג הזה זה לא נותן לי כלום. Okay. זה לא נותן לי כלום. ההכרה היא החשובה, ההכרה במלחמה, ההכרה לדורות הבאים, ההכרה בעלומים ובפגועי הנפש ובפגועי הגוף שיטפלו בהם, שידעו באמת. וזה מה שחשוב בהכרה הזאת. האנשים האלה, אמרתי, 1,000 איש פנו. הם לא היו פונים. הם לא היו פונים, הם לא היה שיח על זה. הפוליטיקאים שאף אחד לא התנגד בקולי קולות, כי זה לא...
יכול להיות לא פוליטיקלי קורקט.
זה לא פוליטיקלי קורקט לחלוטין. והיה את התמיכה דווקא, של אם זה מתן כהנה ומימינה, ויש את הנדל שגם כן, כאילו שהם הרבה חבר'ה ששמה שנלחמו והיו חלק מהלחימה, שזה התקופות שלהם, והם הבינו, הם פשוט הבינו למה, שדיברנו איתם.
כן, אבל אנחנו מכירים את זה, שגם כשמבינים את הרציונל, אז הרבה פעמים יש חשבונות שהם חשבונות אחרים.
במקרה הזה כולם, זה מכל הקשת הפוליטית, זה מימין ומשמאל ומהמרכז, כאילו נגיד, יש בכל הקשת הפוליטית יש חבר'ה שהיו שם בלבנון ומבינים, ויש להם חבר שנפל שם, וחלקם יש משפחה גם, שנפלו, ולדעתי כאילו זה עזר לנו. זה ברור שזה עזר לנו, ואנחנו גם לקחנו, כאילו, התקשרנו למשפחות שכולות, וביקשנו מהם לחתום על מכתב. שלחנו לשר הביטחון, ושלחנו, גם אנחנו בתור לוחמים, חלק חתמו על מכתבים, ושלחנו לשר הביטחון. וזה יצר את התעודה הזאת, שכאילו, שהגיע הזמן, זהו, הגיע הזמן עכשיו, או לעולם.
אז ב-24 למאי, אתה אומר, יש את הטקס הרשמי שבו מי נוכח? נציגי משרד הביטחון?
זה יום שלם. הם החליטו שהם עושים יום שלם. היום הראשון הוא הולך להיות פאנלים של למידה על לבנון. שיח בין המפקדים, בפיקוד, בצבא. והחלק השני, זה שהוא טקס שבו יוענק האות לרמטכ"ל ממשרד הביטחון, משר הביטחון כנראה, ולאלופים ולתתי-אלופים שמשרתים עדיין, זה לא יודע עד איזה רמה ירדו, אבל מי שמשרת עדיין בסדיר יקבל. אנחנו מקווים שגם יחידות המילואים ויזמינו את האנשים לקבל, וזה לא יהיה כמו ששלחו בדואר לכל האנשים, ולפחות אנחנו דרשנו באחד הדברים שדיברנו על האות, גם בהתחלה, על ההכרה שהמשפחות השכולות לא יקבלו את זה בדואר. יקבלו את זה מהיחידות שלהם, מהמפקדים של היחידות שלהם, מגיע להם את הזכות הזאת, זה חובה שלנו שהם יקבלו את זה בכבוד הראוי.
ואתה יודע שיש כבר התארגנות בעניין הזה או שזה עוד
מוקדם?
אני מכיר
את הטקס כי אני חלק מה... בטקס שיש ב-24-5, אני לא יודע, עדיין לא קבעו איך זה ימשיך הלאה להתחלק, אבל זה החוג במדינה שקודם שר הביטחון מעביר לרמטכ"ל, וככה זה מתחיל לרדת למטה, אבל אנחנו מתעקשים על זה, ואני מקווה שבאמת, גם שר הביטחון היה איתנו, הוא אמר שהמשפחות השכולות, אנחנו נדאג שהן יקבלו את ראשונות. כאילו, לא רק שהן יקבלו את זה בצורה מכובדת, אלא גם הן יקבלו ראשונות אחרי המפקדים שבצבא שנמצאים בשירות, שזה החוק פשוט מאוד.
יש איזה תגובות ממשפחות שכולות שקיבלתם? משהו שהוא לא מה... קו הראשון?
דבר ראשון קיבלתי מאבא שלי.
אוקיי.
אבא שלי, שאני הייתי בר מצווה, הוא היה בן הבתיה. הוא יצא לבר מצווה שלי, בא לחגוג עם החברים שלו את הבר מצווה שלי, ביום רביעי בערב.
אוקיי.
ואחר כך החבר'ה שלו המשיכו. גם אבא שלי, גם אני מקבל את זה, וגם אח שלי. והוא אמר לי, כשאנחנו מקבל את האות, אני מבקש שתעניק לי את האות ליד הקבר של ישי. ואני אומר לך, הרבה חברים של ישי והרבה חיילים שלי ומשפחות שכולות דיברו איתי וכתבו לנו כל הכבוד שאתם לא שוכחים את החברים, את החברים שלכם. וזה בדיוק מה הכוונה שלנו בהכרה הזאת.
זאת המשמעות.
שלא נשכח אותם, ואנחנו מראים להם בזה שאנחנו לא שכחנו אותם.
מעולה. סגן אלוף במילואים מנחם שכטר, תודה רבה על השיחה.
תודה לך.
ועל המאבק שצלח. שזה לא פשוט ולא מובן מאליו. אנחנו חותמים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה כאן ביום שלישי, שימו לב, בשעה 13:00. עם תוכנית חדשה, נושא אחר. וכדי לסיים, אנחנו נשמע את חנן בן ארי, אמן על הילדים. נראה לי שזה די ברור.
לחלוטין.
לא צריך להוסיף מילים. אז המשך יום מצוין, והאזנה הרבה. אני כאן הולי שוורץ, חותמת את התוכנית, חנן בן ארי, אמן על הילדים.
זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל בנה לו מגדל הלב יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים אתם השנה כבר שנים אני עוד שבוי בפחדים של אני לא אספיק להגיע לשמור להציל להושיע לספוג במקומם תקליע אוי כמה הלב הוא פגיע שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי לשירותים או למחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים למחשבות לציורים לחלומות שיום אחד יגשימו לגיבורים לנסיכות עם העיניים השותקות יש ים סודות אם באמת תקשיבו מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי שיחבקו אחד את השני אמן שיהיו בריאים תמיד
אמן אמן
צופה מהצד ומריע גם בתהום גם ברקיע עוזב את הכל ומגיע
רק תחבקו אחד את השני
אמן שתהיו בריאים תמיד
אני פללת את אמא כי היא חולה.
זה הסרט אני אמוצא, אמא תהיה בריאה כל החיים.
כי היא אוהבת אותי.
עכשיו תורך להישבר, עכשיו התור